חנו.
אוח, זה לא מתחילה בפיוק.
קצת מעייפת אותי. אני שמחה. את גם בפיג'מה עדיין, כמו שבוע שעבר. את ליטרלי כמו שבוע שעבר.
כן.
עדיין עם הדובון שמחופש לארנב.
כן, כי יש לי מכונת כביסה.
חשוב.
זה הגיוני שאני אלבש את אותם בגדים שחיבסתי.
כן. בואי נתחיל בלדבר רגע על זה ששבוע שעבר... כשזה הפרק שלך, אלינו רצועת קול, שהיא רק שלי מגיבה בהתחלה. ואני יודע שאנשים התחילו להזין ולקח להם רגע כאילו...
להבין מה הלוז.
להבין, נראה לי שמשהו פה לא בסדר, כי אני רק שומע תגובות של הנהונים. וזה מצחיק, כי כאילו קלטתי את זה בבוקר כבר, אמרו לנו את זה על הבוקר, וניסיתי לתקן את זה, ובסוף כנראה שעוד פעם עלתה אותה רצועה, אני לא יודע את זה. בעיות טכניות, עד שאלינו פרק בזמן.
כן, וואו.
שכחנו איך לעלות פרקים כמו שצריך.
כן, כי בדרך כלל היינו מקליטים את שתינו על אותו קובץ, ועכשיו כל אחת עם הקובץ שלה, אז...
נכון.
כן.
בסדר. אז אנחנו מתעסקות בעיקר, לפעמים, אנחנו צריכות להוסיף את זה בסוגריים, אחרי השם של הפודקאסט. מתעסקות בעיקר לפעמים.
זה יהיה קטן מדי, אני לא חושבת שיראו את זה.
הם יבינו את זה מהקונטקסט. את פולי, אני הבאבי, אנחנו מהזום, אנחנו בוחרות נושא היסטורי שמעניין אותנו וחוקרות אותו. זהו בגדול, זה מה שאנחנו עושות פה.
כן. תודה שהייתם חלק מהטטוק, אנחנו נתראה שבוע הבא, אנחנו נמצאות בכל הרשתות החברתיות, בכל אפליקציות הפודקאסט הקרובות לביתכם.
נכון. כן, אנחנו עכשיו
בפרק
113,
103. סיימנו עם ה-housekeeping. Next.
Housekeeping.
כן, ככה קוראים לזה housekeeping.
כן, חד משמעית. אז הפעם זה פרק שני, ועשיתי כזה תחקיר שאולי הוא קצת ארוך, אנחנו נראה כמה ארוך הפרק הזה יצא, אבל...
באמת גם...
מקווה שלא יותר מדי.
כמו שאתם מכירים, אנחנו בכלל מקליטות שני פרקים ברצף, אז גם התחקיר שלי, אני מקווה שהוא לא יצא ארוך מדי, אבל בסדר.
בסדר.
כל עוד אנחנו לא מגיעות לשלוש שעות, כמו ג'ו רוגן, אני חושבת שאנחנו סבבה.
כן. וכאילו, יש להגיד שהפקקים בארץ לאחרונה מרגיש לי שהם רק מתארחים ומתארחים. אז כאילו, כמה שהפרקים יותר ארוכים, אנחנו מלוות אתכם יותר זמן בפקקים. אז כאילו, אנחנו מתאימות את עצמנו לתקופה, מה שנקרא.
כן, וגם ככה כולם מקשיבים לפודקאסט על 1.2 או 1.5, אז כאילו, זה לא באמת שעה, זה מצטמצם.
זה מצטמצם. בכל מקרה, חשבתי וחשבתי על מה אני אעשה פרק, ואז נזכרתי שהייתי בחול לא מזמן. ובעת שיטותיי בחול, עם האינטנסיביות שהייתה לי מהרגע שחזרתי, כבר הספקתי לשכוח.
כדאי שתלכי להיבדק, אם כבר הספקת לשכוח. בגילך זה כבר מסוכן.
תאמיני לי, חד משמעית. נזכרתי שכשהיינו בגרמניה ככה, העליתי סטורי, ממוזיאון הפשע של ימי הביניים ברוטנבורג, וזה אמרתי, נכון, רציתי לעשות פרק שקשור לזה. אז בואי נתחיל מסיפור, ואז נגיד מה הנושא של הפרק.
סבבה.
בהתאם. נובמבר 1605.
טם טם טם.
אוקיי? טם טם טם. הובא חשוד בפעולות טרור למצודת לונדון.
טם טם טם.
כן. גיא פוקס היה קנאי דתי, ישועי, מקביל של, אפשר לומר, אל-קאידה של תקופתנו. והוא עמד מאחורי מזימת התנקשות שכללה בעצם השכרה של מרתף מתחת לבית הלורדים, בעצם בית הנבחרים, והנחה של 60 חביות שהכילו 2.5 טון של אבק שריפה.
כן, okay. זה סיפור חזית מבורסם על הבחור הדביל הזה שניסה לפוצץ את הפרלמנט הבריטי.
נכון, אז בגדול הוא באמת ניסה לפוצץ את הפרלמנט הבריטי, בזמן שהמלך ג'יימס הראשון ומספר לורדים פרוטסטנטים היו אמורים להתאסף שם. הקונספירציה בעצם סוכלה באמצעות מודיעין שאספו, והוא נתפס ורצו לשכנע אותו למסור את השמות של השותפים שלו, כי את יודעת, 2.5 טון לא בא ביד, את צריכה שותפים.
כאילו שיביא את זה.
כן. אז בשביל זה באמת, המלך ג'יימס הראשון בעצמו שלח למגדל לונדון הנחיות מאוד ספציפיות וקשוחות של כזה, הנחיות התעללות בגדול, בגדול, כדי לגרום לגיא פוקס לדבר.
עינויים, עינויים.
אז,
תקופה יפה.
במילים יפות, כן. אז מולו הניחו סוג של מסמך כבר הודעה מוכן מראש, והחתימה שלו כבר הייתה מוכנה על המסמך הזה גם כן. ולאחר 3 ימים של עינויים קשים בהוראת המלך, לפי מתכון שהמלך נתן, הוא נשבר פיזית ומנטלית, והוא מרח את שמו באופן מאוד בלתי קרי על פני הווידוי הזה.
ברור.
כי מה לעשות? שבעצם בווידוי הזה הוא הפליל 2 כמרים ישועים נוספים, שהם זוכו מעונש אבל הרבה מאוד שנים אחר כך. ובכל מקרה, לאחר ההודעה באשמה, הוא הוצא להורג בתלייה ונשרף על המוקד.
כל הכבוד.
כן, 400 שנים מאוחר יותר הבריטים עדיין חוגגים את האירוע הזה בדרכים שונות. לרוב זה נקרא ליל גיא פוקס, ב-5 בנובמבר, בדיוק עברנו אותו לפני שבוע.
כן, גם הסרט של ונדטה מביא לזה אמפסיס, כאילו דגש ממש חזק בדיוק ספציפית על ה-5 לנובמבר. וגם נראה לי בסרט שם הם מפוצצים את הפרלמנט בסוף. כן, כן.
אז לא ראיתי, אבל באמת...
זה קלאסיקה, את חייבת לראות ונדטה. את חייבת, זה קלאסיקה נהדר.
אני רשם לעצמי ברשימת הדברים שאני חייבת לעשות.
זה כאילו השילוב הנהדר בין 1984 להיסטוריה.
אוקיי.
זה נהדר.
נשמע לגיטימי. בכל מקרה, ב-5 בנובמבר באמת חוגגים את הערב הזה, מציבים את הדמות של הבחור הזה על גבי המדורה, שהיא מוקפת גם בזיקוקים לזכר חוויות אבק השריפה. ויש משפט מאוד ידוע, remember the 5th of November, שכאילו לא הרבה אנשים מכירים או זוכרים את הסיפור מאחורי החריזה הזאת, אני לא הכרתי עד עכשיו. פאן פקט נוסף סביב הסיפור הזה, לפני שאנחנו צוללות ככה לנושא הראשי של הפרק, המילה בשפה האנגלית לגיא, בחור, המקור שלה הוא באמת בשמו של גיא פוקס, וכמו שאמרנו כבר מהחגיגות הראשונות של הלילה הזה, היו שורפים את הדמות שלו בעצם במדורות, ולדמות שעולה באש היו קוראים גיא, מה שעם השנים הפך לשיוך השם גיא, כאילו בחור, לכל בחור.
כל בחור שאת רוצה לשרוף הוא גיא.
פרפקט. הוא גיא. תראי. אקס שלי.
בבקשה, בבקשה, I rest my case. אבל בלי שמות.
אבל בלי שמות. זה לא אני כתבתי את זה, ככה זה כתוב ב... כאילו אני כתבתי את התחקיר ועשיתי את ההקשר, אבל... אבל ככה העולם החליט. בכל מקרה, פולי, על מה הפרק שלנו היום?
מה זאת אומרת? על קונספירציות.
לא, היה לנו כבר.
נגמרו? לא נגמרו הקונספירציות בעולם? יש כל כך הרבה.
נכון, אבל זה לא הפעם. רעיון נוסף.
אין לי מושג. מחאות חברתיות.
עינויים! עינויים!
אוף. לא עושים על מחאות חברתיות?
אפשר ללמוד עינויים ואז להשחיל את זה בתוך מחאות חברתיות.
ואז יבטלו אותנו.
ואז יבטלו אותנו, כן, כן.
ככה, לכיף. כשנרצה לסיים, לעשות פרק אחרון לפודקאסט, שאולי לנו כוח כבר להתעסק בזה, נעשה פרק על מחאות חברתיות.
כן, ואז ניתן לאנשים אחרים לגמור את הפודקאסט בשבילנו.
בדיוק. ואז זה לא אנחנו, אנחנו סתם עשינו פרק על מה שרצינו.
נכון, נושא יומיומי בסך הכל. בכל מקרה, איפה אני לעזאזל? אז באמת היום אנחנו נדבר על עינויים, ואנחנו גם, תזכירו לי כמובן, אבל אנחנו נעלה תמונות של חלק מהדברים שמכשירים הכיפים והחוויתיים שאני עוד מעט אציין בפנינו. ובואי כזה,
אני מאוד מקווה, גדול. אני מאוד מקווה שזה... שתצייני גם את המכשירים שאנחנו בטוחים שהם מכשירי עינויים, אבל בעצם זה סתם המצאה וזה פיקציה ושקר.
יש לנו, יש לנו אחד כזה.
ולא היה באמת מכשירי עינויים כאלה, כי יש. כי נגיד סתם, כל מיני מוזיאונים של עינויים באירופה, הם אוהבים להציג כל מיני מכשירים כאלה. כאילו זה pure fact, ואף אחד לא קורא את מה שכתוב. הם כותבים בתקציר של כזה, זה לא באמת מכשיר עינויים שהיה אמיתי ולגיטימי, אבל אף אחד לא קורא. אנשים מסתכלים וכזה,
מכשיר עינויים. אז זהו, אז אנחנו ראינו אחד כזה, בדיוק אחד כזה שגם היה כתוב בו, אבל אם את לא קוראת את לא יודעת. ואנחנו ניגע בו בהמשך. אבל קודם כל, מה זה עינויים? מה זה עינויים?
מה זאת אומרת?
עינויים?
לפעמים לדבר איתך מרגיש ככה.
זה נכון.
נו, בבקשה.
זה נכון. זה חלק מההגדרה, כי עינוי זה גרימה מכוונת של כאב פיזי ונפשי או נפשי, במטרה להשיג מידע או סחיטת הודעה מקורבן, ובכך לאפשר בעצם הרשעה בפשע. אז כאילו אני לא מנסה להרשיע אותך בדברים, אבל אני יודעת שלדבר איתנו אחת עם השנייה לפעמים זה כאב פיזי ונפשי. אחד משמעית.
נגיד גם להתעורר ממש מוקדם לעבודה.
זה עינוי.
כשהחתולה שלי מייללת כל הלילה, ולא מגיע לי לישון.
כן.
למשל.
היא אולי היא מנסה שתודי בפשע שלא עשית.
לא, היא רוצה שאני אביא לה אוכל חתול הזבל.
גם אופציה. בכל מקרה, אז לפעמים זה, כאילו, לרוב זה באמת כדי להוציא מידע, לשחיתת הודעה. לפעמים זה יכול להיות גם העונש בעצמו. כן. השימוש השיטתי בעצם בעינויים, בתהליכים פליליים, מתוארך בעצם לתרבויות מאוד מאוד מוקדמות. ניתן למצוא סצנות שמדברות על עינויים וענישה, גם על כל מיני אנדרטאות ממסופוטמיה וממצרים העתיקה כבר.
כמובן.
הרישומים הראשונים של היישום המשפטי. כן, אני מילים היום. אני גם נסה להתרגל איך שהתחקיר יושב לי על המסך שלי נוח. אז אני קשה לי לעקוב. בכל מקרה. אז כמו שאמרנו, אפשר לראות את זה גם סומוטמיה ומצרים כבר. הרישומים הראשונים של בעצם היישום המשפטי של עינויים להוכיח, כאילו הוכחה באשמה, או למצוא חפות, נמצא כבר בקוד שומרי של אור נמו. אני חושבת שדיברנו על אור נמו.
יש מצב שדיברנו עליו.
דיברנו עליו, בתקופת מסופוטמיה למיניה.
מדובר על כל כך הרבה אנשים, אני זוכר.
כן, אבל השם הזה ציצה לי מוכר. אז אור נמו זה בערך מהמאה ה-21 לפנהס, ויש גם קוד בבלי, הקוד הבבלי של חמורבי שאנחנו מכירות, כן. מהמאה ה-18 לפנהס, שגם פה, שם מתואר בעצם תהליך של קבלת הוכחה לפשע, במשהו שנקרא שיפוט אלוהי של מבחן מים.
Of course.
אני לא יודעת מה בדיוק, סליחה, אני לא יודעת בדיוק מה התיאור של מבחן מים הזה.
Waterboarding.
זהו, אני מעריכה שזה היה waterboarding, שזה בעצם שיטת עינויים שמניחים מטלית על פנים של בן אדם, שופכים מים על הנפגע, כדי שהוא לא יוכל לנשום בעצם.
ומדמים תביעה,
וזאת שיטה שהייתה בשימוש במשך הרבה, הרבה מאוד שנים, גם על ידי האינקוויזיציה הספרדית, הגסטאפו, חוליות עינויים יפניות, הקאמרוז', שזו תנועה קומוניסטית מאזור קמבודיה, המשטרה החשאית הסובייטית, כל מיני, כאילו, אנשים מאוד אוהבים את השיטה הזאת, אפילו הממשלה הדמוקרטית של ארצות הברית יש להם שם
השיטה. ברור.
אז
אם זה יעיל, למה להחליף? זה עובד.
כן.
זה יעיל.
אם זה היה טוב מספיק בשביל הבבלים, זה טוב מספיק בשבילנו.
בדיוק.
זה המסקנה. אני כן אציין, אולי פה זמן טוב לשים טריגר, שיהיו פה הרבה דברים שקשורים, את יודעת, לעינויים, להתעללות בבני אדם, להתעללות, כאילו,
זה בשם של
שימוש
הפרק.
בבעלי חיים.
אני לא חושבת שם.
זה בשם
כן,
של הפרק.
אני לא חושבת שמאזינים שלנו סתומים, זה בשם של הפרק. אם אתם רואים פרק שכתוב בו מתעסקות בעינויים, ואתם לא אוהבים תיאורים גורים, אל תיכנסו לפרק. I'm sorry. אתם אנשים חכמים, יש אני מאמינה בשם. באינטליגנציה שלכם.
כן. בכל מקרה. אז ההיסטוריה של העינויים בעצם מלמד אותנו שני דברים עיקריים. קודם כל, היכולת האנושית להמציא שיטות יצירתיות להסבת כאב ואימה היא מאוד רחבה.
כן, אנשים ממש יצירתיים. כאילו, אני כל פעם נגיד, מאוד. רואה איזה משהו ביוטיוב הזה על עינויים, ואני כזה, דם, איך הם חשבו על זה? זה גאוני.
מטורף. כל הכבוד להם. מאוד יצירתיים. והדבר השני, שבעצם אנחנו לומדים מההיסטוריה, זה שאנחנו לא לומדים מההיסטוריה, כי יש הרבה דפוסים, כן, יש הרבה דפוסים של אלימות ושל כאילו כל מיני השפלה שצצים מחדש לאורך ההיסטוריה כל הזמן, גם אחרי שנגיד היו מגנים אותם ומפסיקים אותם לתקופה, הם תמיד מוצאים דרך לחזור. אז ההיסטוריה חוזרת על עצמה ואנחנו אף פעם לא לומדים ממנה, כל הכבוד לנו.
כן.
אם נחזור למסופוטמיה לרגע, הרבה זמן היה לי מסופוטמיה בפרקים שלי. התגעגעתי. אז שני הקודים האלה שציינו קודם, נוסדו בעצם על איזשהו רעיון תיאוקרטי של חוק שמעורר את הסמכות האלוהית ומפרש את החוקים כרצון האלים, כמובן. וכל האנשים צריכים לציית לו, כי אלוהים אמר. אחד מן הרבים. כן. מערכת המשפט של יוון העתיקה, במיוחד נגיד בתקופת אפלטון ואריסטו, הציגה את הטבע, nature כאילו, כבסיס חדש של החוק. היוונים האמינו שהחוקים הם רעיון של של בני אדם בגדול, והכניסו את המושג סוג של equality, שוויון, כבסיס לחוק טוב, כאילו שכולם צריכים
להיות שווים בפני החוק.
כן. בנוסף לכל מיני חוקים, מנהגים, עדויות ושבועות למיניהם, התחילו להשתמש בעינויים גם בתהליכי הוכחות. הם היו שומרים את העינויים בדרך כלל ביוון, רגע.
אוקיי. גאון.
כן. את העינויים היו בדרך כלל שומרים לאנשים שהם לא אזרחים או לעבדים. כן, כי כאילו הדברים שלהם נחשבו לחסרי ערך מוסרי, אז עינויים שימשו בעצם לקבוע את האמת, ווידוי שהושג בדרך של עינויים נחשב לאמת.
ברור, מה זאת אומרת? כי אם מישהו מתעלל בך...
כאילו, אם את לא יכולה להאמין לעבדים, את לא יכולה להאמין לאנשים שהם לא אזרחים של המדינה שלך, אז כאילו, אם את תעני אותם, הם כנראה יגידו לך את האמת.
ברור, ברור, הם לא יגידו כל דבר רק כדי שתפסיקי להתעלל בהם. ברור.
לא, ברור. היו גם... לגמרי. היו גם תקופות רומאיות כאלה שאנשים, כאילו בתקופה הרומאית יותר נכון, סליחה, היו אנשים שתקפו את השיטה הזאת על זה שהיא בעצם עודדה קורבנות מן הסתם לשקר, וואלה. או לתת הודעת שווא,
ל...
כדי שיפסיקו לענות אותם. מאוד מפתיע.
איך הם חשבו על זה?
כן. עוד שני דברים שאני אציין פה, רוב הסיכויים של סוניה יהיה הרבה מה להגיד על הפרק הזה, אם היא תרצה לעשות פרק המשך, היא מוזמנת, עם כל מה שאני פספסתי, הקרימינולוגית של הפודקאסט, ויכול להיות שגם לנטלי יהיה מה להגיד על זה, שהיא סוג של העורך דין
של הפודקאסט. אנחנו לא רוצים לשמוע את מה שנטלי רוצה להגיד.
תראי,
לא.
נטלי יודעת, היא למדה משפטים, לא, נטלי אז יכול להיות שיהיה לה מה להגיד.
אחרי הפרק שלה על אסטרונומיה, היא בחרם.
עברו כבר שתי עונות מאז.
לא, לא, לא. לא נשכח ולא נסלח.
אני בסדר עם נטלי, את היית בברוגס.
לא נשכח ולא נסלח.
תראי, בסוף נביא אותה לעשות פה פרק על משפטים, אני אומרת. מישהו צריך לראות עם הדברים שאנחנו אומרים פה, השטויות שאנחנו אומרות פה, זה מעוגן בחוק. ועינויים זה באמת הרבה חלק מהחוק.
אז אנחנו נכתוב הרבה לכאורה, צאי מכל משפט בלכאורה, ואז כאילו את סבבה. משפטית.
כן, לגמרי. אז בואי נעשה קצת רשימת אסופות על שיטות עינויים שונות ומענות בהיסטוריה, לפני שנמשיך קצת להמשך סיפור ההיסטורי שלנו. אוקיי. אני אציין גם שאני ניסיתי להבין איך אומרים חצי מהדברים האלה, אני ניסיתי להיות סבבה, להיכנס לגוגל, להגיד גוגל, תגיד לי. יש סיכוי שחלק מזה גם הוא אמר שטויות, וגם אני לא זוכרת בעצמי מה הוא אמר אתמול, אז כאילו...
עיקר הכוונה.
ממש ככה. קיל הילינג, אוקיי? זה עונש שמקורו ביוון העתיקה, והוא היה שמור בעיקר למלאכים. האיש שבעצם נמצא השם, היה נקשר לחבל שמחובר בלולאה, לתחתית של כלי השייט בעצם, ואז הוא היה נזרק אל הים, לגיטימי, ואז שם בעצם, הוא היה נגרר מצד לצד של הספינה, בגדול.
נהדר.
ומוות, כן, זה כאילו עינוי שהוא יותר פסק דין, מה שנקרא.
שלא תמותי
בכיף. לא. מוות בעצם במקרה הזה יכול להתרחש או כתוצאה מתביעה, או כתוצאה מפגיעה חוזרת ונשענת בעצם בקרקעית של הסירה.
גיוני.
שלעיתים קרובות היו מכסים אותה גם בחניתות חדות. אז כאילו שיהיה לך גם כיף להידפק בצדדים של הסירה. שתהני לך. תהני לך. קבורה חיה.
אוי, זה מזעזע.
במקור מרומא העתיקה.
זה מזעזע.
כן. כן. במקור מרומא העתיקה, היה מכוון, כאילו, זה היה מכוון להרבה אנשים, אבל כאילו, מישהו שספציפית זה היה הפסק דין שלו, זה בתולות הווסטל, שהם היו הכהנות של וסטה.
אוקיי. היא
הייתה אלת האש והאח. והיא הייתה, הם היו בעלות חשיבות מאוד עליונה לביטחון של רומא. בין השאר החובות שלהם, אנשים היו נשבעות להיות תאורות ובתוליות.
ברור, כמובן.
ברור. ופעלו להבטיח שבעצם האש הקדושה לעולם לא תכבה. קצת כאילו כזה כמו נזירים, אפשר לומר. כאילו, הם היו קצת כזה מתנזרות, והם היו צריכות כזה להיות תאורות ובתוליות. ואם מישהי הייתה מפרה את השבועה של הרווקות שלה בעצם, היא הסתכנה
בקבורה בחיים. נהדר.
כעונש, כן. אז היה טקס שלם בעצם שחיכה לקורבן במקרה כזה, היו נוסעים אותה על פסולת ברחבי העיר, עד שהיא מגיעה, כן, 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 על פסולת.
תקברים בחיים ועד שאתה תריכי את זה.
בדיוק. אז בעצם היו נוסעים אותה ככה לקמפוס סלסלרטוס. סקלטרטוס, משהו כזה. במילים אחרות היו קוראים לזה שדה הרשע. ושם, כן, ושם חיכה לתת-קרקעי. הקבורה בעצם הייתה נהוגה גם בחברות אחרות, כמו שאמרתי, עם פחות כזה פאר וזה, זה ספציפית היה מאוד שמור גם להן. באימפריה הרומית הקדושה זה באופן כללי נחשב לעונש מאוד הולם גם לאנסים ולפושעים אחרים. אז לכל הבתולות למיניהן זה היה ספציפית מיועד להן, וגם אחרים היו יכולים ליהנות מהתענוג אם הם
היו מאוד רוצים. אבל בלי הטקס של הקאקי.
לא שאני, לא עקפתי, אבל אני לא יודעת, אני מקווה בשבילם שלא, אבל אי אפשר לדעת. לינקצ'י, אוקיי? לינקצ'י זה שיטת עינויים שמקורה בסיר, בסיר.
בסיר.
אין לי מילים היום.
מכניסים אדם בסיר. מרתיחים לאט לאט.
יש לנו עוד מעט אחד כזה. המקור של זה בסין האימפריאלית.
כמובן.
זה היה גם מוכר גם בשם מוות באלף החתכים, אני בטוחה ששמעת על זה. מתוארך בערך למאה העשירית לספירה. מה שהיו עושים שם זה בעצם היה עונש על עבירות של בגידה גבוהה מאוד, או רציחות מאוד מתואבות וכאלה, כמו נגיד הרג של הורים או רצח המוני.
כן, אסור, אסור. הורים זה קדוש בתרבות הסינית.
בדיוק, בדיוק. השיטה כללה בעצם חיתוך שיטתי של הגוף של הקורבן, עד בעצם שזה הביא למצב של מוות. זה היה מתחיל מחתכים מאוד מאוד קטנים, והיה גדל עם הזמן בעוצמה, זה כזה באמת חתכים מאוד קטנים על האור, וזה היה יכול להיגמר בקריטת גפיים, כאילו עד...
נהדר.
אם היית שורד עד אז, כן. מה שנקרא. פונה קולי, משהו כזה, גם מרומא העתיקה, הביטוי הלטיני הזה בעצם מתורגם לעונש של השק.
סליחה?
זה נגיד עונש של שק.
אוקיי.
כן, כן, שק.
זה אחד שמרגיש לי מאוד... מכניסים לאדם לשק
גוברים ברחוב? בערך. זה כאילו לי קצת קשה עם השיטה הזאת, בעיקר כי היא מערבת גם בעלי חיים, אבל בואי תראי. בגדול, השיטה הזאת קצת מוזרה, היו בעצם תופרים בן אדם, בדרך כלל זה מישהו שהיה נמצא אשם ברצח אב, כמו שאמרנו, או לא, הוא היה נתפר בתוך סק מאור, עם מבחר של בעלי חיים, שירחו לו חברה, מה שנקרא. שילוב המפורסם ביותר היה כלב, נחש, קוף ותרנגולת או תרנגול. ולאחר מכן, הסק היה מושלח לתוך גוף מים. והקורבן או שהוא טובע למוות, או שהוא מת מהפצעים שבעצם נגרמים לו מהקרבה לבעלי חיים כל כך מבועלים, שמתנהלים בהיסטריה.
נהדר.
אז די מזעזע. אני חושבת שזה אחת השיטות יותר מזעזעות שאני נתקלתי בהן בתחקיר שלי. וזה בעיקר כי זה מערב בעלי חיים, אני חושבת. כל השאר לא אכפת לי.
נהדר.
רמיסת פילים. רמיסת פילים.
כן, כמובן.
כן.
קלאסיקה.
הוצאה להורג על ידי... כן. ההוצאה להורג על ידי פיל בעצם הייתה שיטת עינויים מאוד נפוצה בדרום ובדרום מזרח אסיה. עוד מימי קדם. לא תקופה ספציפית, זה פשוט כאילו סוג של תמיד היה. זה כלל בעצם רמיסה של הקורבן על ידי פיל שהוכשר במיוחד למטרה הזאת.
אני אעלף אותך
איך מכשירים פיל בגדול, איך מכשירים פיל לרמוס אני לא יודעת, אבל כל הכבוד להם על זה שהם הצליחו. אחד משפט, לך תדרך על הבן אדם הזה ותקבל בוטן בגדול. החוויה הייתה יכולה להשתנות בעצם מקורבן לקורבן.
החוויה.
מה שנקרא.
זה המילים, זו בחירת מילים שלך, החוויה. אוקיי.
תראי, מאוד חווייתי הסיפור הזה. לטובה או לרעה, תלוי איך את מסתכלת על זה. חלק מהקורבנות בעצם היו משוחררים אחרי שהם היו נפגעים, והם היו מורשים לחזור בתשובה, אחרי שאם הם היו סופגים פגיעות קלות בלבד. בעוד שאחרים היו סופגים בעצם עינויים מאוד אכזריים, עד שהפיל היה נותן מכה קטלנית שהיא בדרך כלל דריכה על הראש. כיף במקסימום.
זה הצליל שדמיינתי.
זה בדיוק זה. זה בדיוק זה. אבטיח נמחץ. לא, אין לי...
כן.
אני לא קבעתי את החוקים.
לסאונד אפקט.
אני רק פה להעביר את המיטה. לא, כן, כן, כן. The Wreck, המתלה. זה לא מאזור ספציפי, זה שומש באזורים מאוד שונים, בימי קדם, והוא היה מכשיר שבעצם היו קושרים את הקרסוליים שלך משני הצדדים של המכשיר הזה, ואת שני הידיים לשני הצדדים השונים. כן. ואז בעצם מפעילים איזשהו מנגנון במהלך תהליך החקירה, שמתחיל למתוח את הגפיים של הקורבן. העצמות והרצועות היו משמיעות קולות מבהילים. כן, כזה. כשהמפרקים בעצם של הקורבן התחילו
לצאת מהמקום.
לצאת מהמקום, עד שהוא או הודה בפשע או נקרא.
נהדר.
זה האופציות שלך.
נהדר.
אין אמצע? אין אמצע.
תקופה יפה.
תהליכי חקירה מאוד לגיטימיים בסך הכל, מה שנקרא.
ברור, אחרת איך תקבלי הודעה.
כן. ג'ודס קרדל, ארס יהודה, זה היה מכשיר שהיה בשימוש נרחב בימי הביניים, בעיקר ברומא, על מנת לקבל וידועים.
ברור.
והוא היה משהו שהוא היה מאוד, כאילו, תכף תביני גם למה, אבל... פושעים היו מאוד מפחדים ממנו ברחבי אירופה. מה שהיה קורה זה שהקורבן היה נקשר באזיקים, ולאט לאט היו מורידים אותו על מושב כיסא בצורת פירמידה. עם כל הורדה של המושב, הקודקוד בעצם של הפירמידה, היה נקרא באיטיות בפי הטבעת או בנרתיק של הקורבן.
כן, כן, כן.
כן, ולעיתים קרובות הייתה גורמת להלם ספטי, או למוות על ידי שיפוד.
כן. אנשים היו אוהבים לשפד אנשים אחרים.
כן, כן. ולד צפש היה מאוד חזק בשיפודים באופן כללי.
היה גם
סוג של... היה אחלה בחור לברבקיו.
בסין היו משתמשים בזה, אבל הם היו יותר מקוריים. הם פשוט היו מושיבים אנשים על במבוק, ובמבוק תוך 24 שעות פשוט גדל לגובה פסיכי, הם גדלים בקצב מהיר. פשוט מושיבים אותך על במבוק, ושיהיה לך בהצלחה. במבוק פשוט גדל לאט לאט בתוכך.
איזה יופי.
נכון?
איזה יופי.
אנשים היו מקוריים.
תמיד רציתי להיות עץ.
כן.
כיף, שיפודים זה כיף. המזלג של הכופר, Heretic's Fork, הוא בעצם היה משמש להוצאה של וידועים בתקופת האינקוויזיציה הספרדית. זה היה סוג של התקן כזה, שהוא היה דו-כיוונים, שתי כזה קצוות של מזלג, היו שמים אותו לפי מה שאני ראיתי מתמונות, מתחת לסנטר ומתחת בעצם מעל עצם הבריח, או כזה. זה על כל
אורך הדרון. אל תראי על עצמך. זדוי. יופי.
ככה עושים? טוב, יופי. אמונות תפלות. בכל מקרה, אז בעצם, כן, היו שמים את זה בעצם בין הגרון לבין עצם הבריח, והקורבן לא היה מצליח להירדם או לדבר, ובדרך כלל, כאילו דליריום הזה שהיה לך, התשטוש חושים שהיה לך מהכאבים האלה, בדרך כלל היה מוביל אנשים להודעה באשמה. אז מאוד שמח, ברור. תזכירו לי, מצאתי תמונות של זה באינטרוויב, אז כאילו, תזכירו לי, אני אעלה לנו את זה לקבוצה. Bars and Ball הייתה שיטה מאוד פופולרית מיוון העתיקה, אם כבר דיברנו על, על סיר ולבטל, לבטל, לבשל אנשים. אז זה היה הדבר הקרוב ביותר לגיהנום עלי אדמות, בגדול. בעצם איזושהי יציקת ברונזה בדמות של שור, עם דלת בבטן, שדרכה היום מכניסים את הקורבן. וברגע שהוא נכנס, כן, היו נועלים את הדלת מאחוריו, מתחילים לחמם את הפסל, והוא היה הופך כמו לסיר חם בגדול על קיריים, והיה פשוט מבשל את האדם למוות.
מדהים, מדהים.
שמח.
הייתה עוד שיטה באנגליה, שהם היו לוקחים חבל, וקושרים לך אותו מסביב לראש, ואז מתחילים פשוט למתוח אותו ולמחוץ, כאילו לעשות לחץ.
איי, מקסים.
וכאילו, בדרך כלל זה המנפץ לך את הגולגולת.
כן, מקסים ביותר.
אנשים מאוד יצירתיים. וכמובן היה את הטאם סקרואר, שהוא מכניסים לך כאילו...
תכף אנחנו נדבר עליו.
זה קלאסיקה. הטאם סקרואר זה קלאסיקה.
זה ממש קלאסיקה. זה ממש קלאסיקה.
אנחנו יותר מדי מתלהבות מהנושא הזה.
צ'וק ביר. ברור. אנחנו פה בשביל ההנאה, ולהגיד תודה שאנחנו לא גדלנו בימי הביניים.
כן.
כי רוב הסיכויים ש... גם היו סופים אותנו כמחשפות, וגם היו מענים אותנו על הדרך.
תקופה יפה.
Good times, good times. Choke Pier, חנק אגס, תועד לראשונה בצרפת, ונקרא גם אגס היסורים. Mm-hmm. המכשיר היה שמור לנשים הומוסקסואלים ושקרנים, בדרך כלל. הוא היה מעוצב בצורה של פרי, מפה השם, והוא היה מעוצב בצורה מאוד אינטימית, מה שנקרא, uh-huh. אם את יכולה לנחש לאן זה הולך. בגדול, היו מכניסים אותו או לנרתיק, או לפי הטבעת, או לפה. שוב אמרנו, נשים הומוסקסואלים משקרים.
כמובן.
אז בהתאם, uh-huh. בהתאם. ולמכשיר היו בעצם ארבע סוג של עלי מתכת נורא חדים, והם היו נפתחים.
ברור.
באזור של... של השם המוחדר, ובעצם העלים היו מתרחבים יותר ויותר, והיו משחיתים את הקורבן מבפנים.
מדהים, ואז הוא באמת מזיהום, כי לא היה אנטיביוטיקה.
כן, שמח. עינוי בחולדות.
גם קלאסיקה.
ככל הנראה, קלאסיקה בריטית, כן. בדרך כלל היו, כאילו היו הרבה שיטות לעינויים חולדות, אבל... בעצם הנפוצה ביותר הייתה להתחיל עם קורבן שהוא כבול, שלא יכול לזוז. היו מניחים את החולדה על הגוף ומכסים אותה במיכל, ואז מתחילים להפעיל חום על המיכל הזה.
והחולדה מנסה לברוח.
והחולדה מנסה לברוח, והדרך היחידה שלה לברוח זה דרך הגוף של הקורבן.
מכל השיטות האלה זה הכי עושה לי צמרמורת. אני לא יודעת למה, זה פשוט כזה, לא.
כן, לא, לא, לא תודה, לא תודה. צליבה, אנחנו מכירים צליבה.
נכון.
זה מאוד פופולרי. התחיל בימי קדם עוד לפני תקופת האימפריה הרומית. כן,
הם גנבו את זה.
מה שהיום, כן, מה שהיום הפך לסמל של הדת הגדולה ביותר בעולם הנצרות, אבל כן, זה התחיל עוד לפני. וזאת הייתה צורה מאוד אכזרית של מוות מאוד משפיל. זאת אומרת, היו... כמו שאנחנו מכירים מישו, הקורבן היה ממוסמר בעצם לצלב, או לאיזשהו מות, לעתים קרובות זה היה קורה בפומבי באמת, והוא היה בעצם נשאר שם תלוי ומדמם מהפצעים שלו, עד שלבסוף או שהוא כאילו קיבל
אותו.
ספסיס, כן. הרעלת דם.
לפעמים לא, לא, לפעמים היו מורידים אותם.
אם הם
שרדו.
אם היה מזל, אבל כן, הרבה פעמים או שהיו מתים באמת מהרעלת דם, או מרעב, או מהתייבשות, כן. כי שוב בחוץ, למוות לקח לפעמים יותר משבוע אפילו עד שהוא היה מגיע.
מדהים.
ובאופן מפחיד, גם היום יש אזורים ש, כאילו אזורים יש מי שעדיין משתמש בצליבה, לפעמים זה דש, יש מקומות כמו בורמה וסעודיה שגם שם
מאמן.
עדיין יש צליבה, אז לא שמח, אבל כן. אוקיי. סקפיזם נראה לי שמבטאים את זה, זה בעצם מוות מהאכלה, תרתי משמע.
אוקיי.
עינוי מתקופת פרס העתיקה. היו מניחים קורבן בעצם בתוך גזע עץ חלול או באיזושהי סירה, והיו מאכילים אותו בכוח בתערובת של חלב ודבש, עד שהוא היה מפתח בעצם שלשול. מצטערת על התיאורים הגרפיים, אבל זה מה שהיו עושים. ואז היו בעצם מפשיטים אותו ומכסים אותו בעוד חלב ודבש, והיו משאירים אותו לשבת בפסולת של עצמו, עד שבעצם חריקים באו לחגוג עליו, מה שנקרא. המוות היה בדרך כלל מגיע או מהתייבשות, או גם אלם ספטי, או גנגרנה, שזה סוג של נמקים שקורים ברקמות של האור. כן. פן טיימס.
יש לך גם כל מיני עינויים שהיו עושים לך עינויים פסיכולוגיים, נגיד לא היו מביאים לך לישון בכלל, לא היו מעניינים אותך פיזית, אבל פשוט לא היו מביאים לך לישון. בסין היה את הזה עם ה... שמטפטפים לך מים, נראה לי דיברנו על זה באחד הפרקים, אז למי שפספס, זה פשוט יש לך טיפה של מים שנופלת בקצב אחיד, נונסטופ כל הזמן, ולפעמים מדי פעם הם היו משנים את הקצב, ואז הם חרפן אותך עוד יותר, כאילו אנשים מאבדים את זה.
זה מטומטם.
כן.
אנחנו בעיקר מדברים פה על עינויים שהם פיזיים, אבל היו הרבה גם עינויים שהם יותר מנטליים.
כן.
ושוברים נפשית. כן. תלוי מה רוצים להוציא ממך, כמה הם רוצים שזה יהיה גזר הדין שלך, או כמה הם פשוט רוצים הודעה.
יפ.
מאוד תלוי. Saw torture, עינויים מניסור בעצם, שיטה מאוד פופולרית גם מרחבי העולם העתיק, מהפרסים ועד הסינים, כולם תרגלו סוג של צורה של מוות על ידי ניסור. לעתים קרובות הקורבן היה נתלה הפוך, ככה שבעצם היה לו יותר זרימת דם לראש, והמסור היה מונח בין הרגליים, והתליינים היו בעצם לאט לאט חותכים את הגוף של האדם לשניים, ומושכים את התהליך כמה שאפשר כדי לגרום למוות, כאילו למשוך את המוות ולגרום לכמה שיותר כאב.
גול נפש.
שמח, כן.
אבל A4 creativity.
A4 creativity, אמרנו, הם היו מאוד יצירתיים בהיסטוריה. Iron Maiden, דיברת על דברים שהיו מפורסמים ולא היו בעצם.
כן, זה פייק.
מוכר כי אחד המכשירי עינויים המפורסמים ביותר של ימי הביניים, היה בעצם סוג של, זה היה מדובר באיזשהו ארון קבורה מברזל, עם פרצוף של אישה בדרך כלל, שאליו היו משליחים את הקורבן. בתוך הארון היו דוקרנים שמצביעים פנימה, ובעצם כשסוגרים אותו, כמה שיותר מעתקים אותו, זה היה דוקר יותר ויותר את הקורבן, עד שזה בעצם שוב היה משפד, כיף חיים. הסיבה לזה שזה בעצם מכשיר כל כך מפורסם, ומדברים עליו, הוא מאוד פופולרי בהרבה מאוד מקומות, זה כי הוא בעצם לא היה קיים בכלל בתקופת ימי הביניים.
כן, פייק.
כן, זאת הייתה סוג של מתיחה מהמאה ה-19, המאה הכי שווה.
ברור, בגלל זה היה המאה הכי שווה.
חד משמעית, שבעצם המטרה של זה היה להציג את העבר כאלים יותר מהעידן המודרני, כדי להדגים את הצעד כן. של הקדמה yeah, והנאורות.
ברור, במאה ה-19. סופר נאורים.
כן. סופר נאורים, וסופר לא אלימים, וסופר מודרניים. אבל הם היו צריכים להמציא, כאילו היה חסר, מבינה כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, זה לא היה מספיק,
לא היה מספיק
כדי אלים. להראות שפעם היא הזוועה. כן, אז היה צריך להמציא משהו במיוחד. תענוג במקסימום.
כאילו, the breaking wheel. זה משאירה כמה המצב היה גרוע במאה ה-19, שהם היו צריכים להמציא את זה כדי לזעזע אנשים.
את מבינה? ואני לא יודעת, לא מרגיש לי שהיה חסר ממה כן. שדיברנו עד עכשיו. לא מרגיש לי שהחזר, יש לנו עוד כמה בדרך. אבל the breaking wheel, זה בעצם עינוי של בעצם גלגל כזה, שמתואר
גם, גם
ליוון ורומא עתיקות, קלאסי מאוד. חזרו לפופולריות גם בתקופת אירופה של ימי הביניים, שם בעצם מספרות אגדות על קורבנות עינויים שהיו נקשרים לגלגלים גדולים ומגלגלים אותם במורד גבעה. בפועל אופן השימוש היה הרבה פחות דרמטי, אם כי כואב באותה מידה. בעצם היו קושרים שוב את הזרועות והרגליים לצדדים של הגלגל, והקורבנות היו מוקים למוות באמצעות פטיש גדול. בגדול.
נהדר.
כן. שרידי קורבנות מסביבות המאה ה-14 מראים שתליינים היו מתחילים עם חלקי גוף פחות חיוניים, לפני שהם התחילו עם מכות יותר קטלניות על הפנים והבטן.
ברור.
הטאמסקרו, דיברת על הטאמסקרו.
זה ממש קלאסי.
זה גם קלאסי. זה גם קלאסי, גם מאירופה של ימי הביניים. בעצם כמו שהשם מרמז, זה מכשיר שהיה דוחק את האצבעות או הגודלים של הקורבנות באמצעות סיבוב של בורג, והיה פשוט מפרק אותם לצדדים.
כן, זה כאילו היה שתי מוטות עץ כאלה, ובשני הצדדים ש...
מתכת.
או עץ או עץ או מתכת. תלוי, הם השתמשו בחומרים שיש. אבל זה כאילו שני מוטות מקבילים, בשני הצדדים יש לך את הברגים, מכניסים לך את האצבעות או את הגודלים, ומתחילים לאט לאט לסובב ולהגדיל את הלחץ. עכשיו, מי שמכם אי פעם בטעות סגר לעצמו דלת על האצבעות?
תחשבו כמה כיף זה שהם סובבים לך את האצבעות לאט לאט.
זה אותו דבר.
יותר גרוע אפילו, יש להגיד. אז כיף חיים במקסימום. סקולדס ברידל, אוקיי, הרסן בעצם של הסקולדס. בגדול זה היה סוג של גם מכשיר עינויים שהוא היה לא נוח פיזית, אבל הוא היה גם בעצם מיועד להשפלה, זאת אומרת הוא לא היה משהו שהיה אמור להרוג אותך, אלא יותר ממקום של שיים. זה מכשיר עינויים אירופאי מהמאות ה-16 וה-17 בעיקר. בעידן הזה המילה סקולד, בעצם לנזוף, תיארה אישה ומדי פעם גברים שהתנהגו בהתנהגות לא מקובלת מבחינה חברתית, כמו לחימה, רכילות ודיבור שלו בתורן. זאת אומרת, אנחנו בטוח היה לנו אחד כזה בבית, בטוח היה לנו אחד כזה, את יודעת, אפילו לא מדי פעם, זה היה לנו אחד שאת חייבת לצאת איתו מהבית כל הזמן.
מקבלת עונש על לשון הרע.
בגדול, כן. עונש על לשון הרע. בעצם, האנשים האלה שהם כזה יצאו מכלל שליטה והולו איך הם מתנהגים, היו נאנשים בזה שהם היו צריכים ללבוש את הרסן ממתכת כזה על הראש בסביבה הציבורית, ובגרסות מסוימות של המכשיר הזה היה גם כזה קצה מחודד ש היו מכניסים לתוך הפה של הלובש בעצם, וזה היה עוצר אותה מלדבר גם, שלא תוכלי לעשות לשון הרע. לא הכנסתי את זה לתחקיר שלי, אבל יש גם הרבה, היה הרבה shame masks, זה גם קשור לזה סוג של, שזה שוב, לא משהו שהוא אמור לפגוע או להרוג יותר מדי, אבל סוג של, אם קיבלת עונש של shame mask, את צריכה ללכת עם מסכה כזאת, ולהסתובב איתה במרחב הציבורי, אז גם אני אעלה את זה לקבוצה, כי יש לי תמונות שצילמתי במדיבל קריים מיוזיאם, אבל זה ממש כאילו, היו מתאימים את זה לבן אדם, זאת אומרת, היה מסכה של חזיר לבן אדם שהתנהג כמו חזיר, הייתה מסכה עם אוזניים ענקיות ולשון ארוכה לנשים רחלניות, קסטמייד, זה מותאם בשבילנו מה שנקרא, אז באמת לפי סוג הפשע שלך, היו מתאימים לך שיי מאסק, והיא צריכה להסתובב איתה במרחב הציבורי, כדי להשפיל אותך
בעצם. מאמן.
כן. Good times, good times. Scavenger's Daughter, זה מתקן אכזרי מתקופת שלטונו של המלך הנרי השמיני במאה ה-16. מאמינים שסר ליאונרד סקפינגטון, הסגן של מצודת לונדון, ברור, הסגן של מצודת לונדון בעצם, הוא המציא אותו עבור הסירים שהוא פיקח עליהם. זה סוג של מתלם התחתי שהיו לו עזיקים לצוואר, לידיים, לרגליים, יצאו סוג של צורת A כזאת, כשהם ננעלו במקום. וזה היה אמור להצמיד את הלובש של הדבר הזה למצב שהפך להיות מאוד לא נוח לתקופות ארוכות. זאת אומרת, שיטת עינוי שוב, לא למען הריגה, אלא יותר למען ענישה. כן, בדיוק. יש לנו את העמוד קלון, פילורי, שזה בעצם, שוב, שיטה יחסית מעולפת או עדינה או טיימד, בהשוואה ל... לכלים האחרים
שדיברנו עליהם פה. כן, לכל החברים שהיו פעם.
כן, לכל החברים הכיפים האלה. בעצם, העמוד הזה לא נגרם כדי לגרום, לא נבנה כדי לגרום נזק של מוות. שוב, המטרה הייתה השפלה פומבית. הראשים והידיים של הקורבנות היו ננעלים בתוך מסגרת עץ. כן, זה קלאסי. כל פעם.
היו אנשים שהיו מתים מזה. כן.
נכון, היו גם הרבה אנשים שהיו, כאילו, זאת אומרת, המטרה הייתה בשביל שאנשים יבואו ללעוג להם, כן. כן, זה השפלה פומבית. אז למרות שזה בפני עצמו לא היה קטלני, היו אנשים שהיו נספו מזה, בדרך כלל מזריקה של אבנים או חפצים שהיו נזרקים עליהם על ידי מהצופים. וזה שימש בעצם לאורך תקופת ימי הביניים, והוצא מהחוק, לפחות מהחוק הבריטי ב-1837 רק.
כי הם היו כאלה נאורים במאה ה-19.
הם היו מאוד, מאוד נאורים. מאוד. המון נאורות, המון. Iron Chair, כיסא הברזל. לא להתבלבל עם ה-Iron Throne שיש לנו במשחקי הכס.
אבל ההשראה מאיפה היא הגיעה מאוד ברורה.
כן, חד משמעית, האמת שכן. כי בעצם זה עונש מאוד פשוט, אבל מאוד יעיל גם מימי הביניים. כיסא מברזל עם כל מיני כזה גם מוטות וחניתות שהיה מפלח את הגוף של האדם בנקודות מגע. בגלל חלוקת בעצם, זה כיסא, אז בגלל בעצם החלוקה של המשקל על, על החניתות האלה, זה כן היה דוקר אותך, אבל זה לא היה נכנס מספיק עמוק כדי באמת
לעשות נזק.
לחדור עמוק מדי לאור.
חוץ מזיהומים שאת יכולה לקבל, כי אין
זהו,
שום דבר סטרילי בדבר כאילו כן הזה. היה...
בדיוק, זה כן היה נכנס כאילו לרמה כלשהי לאור, אבל לא מספיק כדי לפגוע באיברים חיוניים או בעורקים ראשיים נגיד. אז האדם אפילו לא היה מדמם יותר מדי, כי הכיסא גם היה סותם את הפצעים בעצם עד שהקורבן היה מוסר ממנו, כי כאילו סוג של פקק כזה, אז כאילו אחרי זה את יכולה לקבל טיפול, במידה ולא חטף ציום.
מהטיפול.
שמח. גם, גם. ועוד משהו שהוא מאוד דומה בעצם לאות הקלון שדיברנו עליו, מכשיר נוסף, קוראים לזה שוז, פידלר, פידל, משהו כזה. זה שימש בעיקר לנשים וגברים שהיו רואים לעונש מכל סיבה, הכי שרירותית, הכי סיבה שהיא, מגיע להם עונש. אז היו בעצם קושרים אותם גם במתקן כזה שהידיים שלך והראש שלך הם בתוך סוג של עוד קלון, אבל הוא נייד להבנתי. אז זאת אומרת, את לא מקובעת למקום אחד, את כן יכולה להסתובב אותו, איתו, רק שיש לך חרה ענק כזה על הראש ועל הידיים. וזה היה בעצם, ואז זה א' עושה לך שעים, ב' זה מונע ממך להכיל את עצמך, ואז את בעצם כאילו נמצאת בחסדים של אנשים אחרים שהם צריכים, בזמן שאת מסתובבת עם החרא הזה עלייך,
להכיל אותך.
צריכים להכיל אותך ולדאוג לך, אחרת את בגדול תמות עם ירד, כאילו זה, זה האופציה.
נהדר.
שמח, ו- שמח וכיף. אז זה ככה מגבץ, מגבץ שמח וכיפי של כל המכשיר העינויים שהיו לנו, ו... נמשיך עוד קצת כזה, מה היה עם זה הלאה בהיסטוריה. אז מיותר לציין שינויים באמת הופעלו גם כשלא היו ראיות מהותיות נגד הקורבנות, והשימוש בהם היה, כמו שראינו, מפשעים מאוד חמורים, כמו רצח, רצח הורים, וואטאבר, לעבירות קטנות כמו גניבה או עבירות נגד רכוש.
אוי, למה אני מפייקת? משעממת אותי.
אני סליחה, בשביל זה אני פה. השימוש בעינויים יצא מכלל שליטה במסעות האינקוויזיציה, כל מה שקשור לנגד, כן, נגד כפירה, מקרי כישוב, פשעים פוליטיים, הפך לאמצעי עיקרי לסחיטת וידועים. התיעוד המשפטי שנערך ברחבי אירופה במאות ה-16 וה-17 מעיד על הרבה פסוקי דין די טרגיים שהושגו על בסיס הודעות שווא שנסחטו בעינויים. רבים מהמשפטים האלה הסתיימו בעונשי מוות.
הלם.
כן. עידן הנאורות במאה ה-18 הביא שינויים בכל מה שהחברה בעצם כאילו ראתה, וזה כלל גם את מדע המשפט בעצם. והתפשטו רעיונות ההשכלה של וולטר, רוסו ומונטסקייה, שהם היו בסיס בשינוי בהליכי המשפט, שהושפעו גם מהעבודה של בחור בשם צ'זרה בקריה. יכול להיות שסוניה דיברה עליו, אני כבר לא זוכרת, אבל השם מצלצל לי מוכר.
כן.
הוא היה קרימינולוג, הוא היה משפטן, פילוסוף ופוליטיקאי איטלקי. והמסמך שהוא כתב בעצם על פשעים ועונשים, literally on crimes and punishments, משנת 1764, מסמן את תחילת המשפט הפלילי המודרני. בקריה, כן. בקריה האמין שמערכת המשפט הפלילי צריכה לכוון למניעת פשיעה במקום ענישה, ושיפור בתנאי החיים של האנשים בעצם יוביל לירידה בפשיעה.
הגיוני.
הגיוני בסך כן. הכל, כן.
אני צריך שמישהו יגיד לאנשים את זה.
כן. הוא מאוד דגל גם בקיבוץ זכויות של הנאשם, והוא טען הרבה למשפטים, כאילו, טען למשפטים פומביים, והתנגד לעינויים ולעונשי מוות. אז היו לו באמת כן, היו לו פשוט המון דעות, והספר שלו מאוד השפיע, כמו שאמרנו, על כל מה שקשור לביטול העינויים אחר כך. פרוסיה הייתה המדינה הראשונה שביטלה את העינויים ב-1740.
כל הכבוד לגרמנים.
אחריה... כן, אחריה באו האוסטרים ב-1776, הצרפתים ב-1789, בתחילת המאה ה-19 המאה הכי שווה, החקיקה האירופאית הפסיקה גם להשתמש בעינויים כמכשיר משפטי, בהליכי משפט.
וואלה.
זה לא החזיק הרבה זמן לצערנו, כי כידוע בתחילת המאה ה-20 היו כל מיני רעיונות לאומיים, סוציאליסטים, מהפכניים, שבהם זכויות האדם והאזרח בעצם נדחקו הצידה, והזכויות של העם והמהפכה היו בספוטלייט.
כמובן, קומוניזם זה להיט.
ממש, אז באמת בתקופה של תחילת המאה ה-20 היו הרבה עינויים נגד אויבי מהפכה בברית המועצות ובסין, נגד אויבי הסדר הפוליטי בגרמניה הפשיסטית, וביפן אנחנו מכירים גם. ובמדינות אחרות של כל מעצמות הציר, כוחות משטרה אזרחיים וצבאיים באמת תרמו הרבה לשימוש בעינויים, היו מענים מתנגדים פוליטיים, מרגלים, שווי מלחמה, זכויות הפרט היו כפופות למטרות גבוהות יותר, שוב אנחנו מדברים על כוחות שמימיים ומטרות נעלות, והוגבלו בעצם על כל מיני אובדן של חירות פוליטית כזו או אחרת.
היה את הסיפור המפורסם הזה שהם מצאו מתקן עינויים אמריקאי אחרי 9-11.
כן, כן.
אני לא יודעת אם זה אגדה אורבנית או לא, וזה תקנו אותי אם זה אגדה אורבנית, אבל אומרים שאחת השיטות עינויים שהיה לה שם, הם היו פשוט משמיעים להם נונסטופ בריטני ספירס.
שמעתי על זה גם.
אז אני לא בטוחה, אני לא בטוחה אם זה אגדה אורבנית או לא. שמישהו יבדוק ויגיד לי.
אשכרה. אז כמו שאמרנו, בנסיבות האלה של תחילת המאה ה-20, של כל המלחמות, של כל המצב הפוליטי והגלובלי שהיה פה, כל האמצעים היו קשרים למען החשיבות העליונה והסיבה העליונה. אז היה הרבה מאוד כאילו, for kingdom and glory, אז באמת שימוש בעינויים היה מאוד מקובל בגלל פחד וחוסר ביטחון כללי בעולם. בנוסף לכלי עינויים ישנים, כמו שהצגנו פה, הוצגו אתרים לעינויים ולהוצאה להורג המונית במחנות ריכוז נאצי ובגולגים של סטלין. אז אפשר לומר שגם אנחנו
נאורים, גם אנחנו היינו שם. גם אנחנו נאורים.
גם אנחנו, אנחנו היינו שם, לא מהצד המבצע, מה שנקרא. אז אין כמעט מדינה באירופה, ביבשת אמריקה או באסיה, בתקופת מלחמת העולם השנייה, ואחריה גם, לא היו מחנות שבהם נכלאו ועונו אלה שהיו שונים. אנחנו יכולות לדבר גם על מלחמת וייטנאם קצת, שדיברנו עם יואב, על כל הכיף חיים שהלך שם. תכף יהיו לנו עוד כמה כאלה שאנחנו נזכיר. כמובן, אבל שאחרי הגילוי של הפשעים החמורים שנעשו בתקופות מלחמת העולם השנייה, וכל הניסויים שעשו גם בבני אדם באותה תקופה, ארגוני זכויות אדם וארגונים הומניטריים כאלה ואחרים בינלאומיים התחילו להגיב מאוד בחומרה לשימוש השיטות
בצדק.
ומאוד בצדק, התחילו להגיב נגד השימוש בעינויים. הם היו מגנים מדינות בכל רחבי העולם על הסבל שהם גרמו לאזרחים, על הערס של המלחמה. מאוד קראו לחזור לעקרונות האתיים של תקופת ההשכלה והנאורות. כן.
בטח, כן.
היו, לא, כי באמת, זה איפשהו כנראה נמחק לי בחלק מהתחקיר, אבל באמת היו הצהרות ואמנות מפורסמות של זכויות אדם ואזרח משנת 1789.
סבבה, זה שיש לך הצהרות ודברים כאלה לא אומר שזה מה שקרה בתכלס.
כן, כאילו, כמו שאמרנו קודם, בהתחלה, היו תקופות שעינויים יצאו מהאופנה, מה שנקרא, לתקופות קצרות. אז באמת, ב-1789, והיו עוד כמה אמנות כאלה באותם שנים פלוס מינוס, שמאוד גינו את העינויים, ואז כמובן,
חזר היום ספורט.
זה חזר פה, חזר פה, במצב הגיאופוליטי שהיה מלחמת העולם השנייה, עוד יותר חזר היום ספורט הזה. אז באמת הארגוני זכויות אדם מאוד דחפו לחזור לעקרונות האתיים של האמנה הזאת מ-1789, וזה כן הביא לאימוץ בסופו של דבר של הצהרה אוניברסלית על זכויות אדם של האום, בעצם הצהרה של האום על זכויות אדם, בשנת 1948, שהיא הייתה מאוד חשובה בגינוי לעינויים באופן כללי.
ברור.
מספר פעולות להגנה על זכויות אדם אומצו ביוזמת מועצת אירופה, המשמעותית ביותר היא האמנה להגנה על זכויות אדם וחירות יסוד, שאומצה ברומא ב-1950. האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחים, זכויות אזרחיות ופוליטיות אומצה על ידי עצרת כלכלית של האומות המאוחדות ב-1966. ארגונים לא ממשלתיים, non-government organizations, גם יצאו להגנה של זכויות אדם, תרמו ליצירת אמנות נגד עינויים ויחס ענישה אכזרי. זה מוכר כאילו בכינוי אמנת האומות המאוחדות נגד עינויים, והיא אומצה על ידי העצרת הכללית של האום ב-1984, קצת מאוחר אם תשאלי אותי, אבל...
ועדיף מאוחר מלעולם, לא?
לגמרי. האמנה הפכה לחלק בלתי נפרד מהחקיקה הבינלאומית של כל המדינות החברות בה בעצם, ללא קשר למערכת המשפט הפרטית שלהם, ובעצם תוך איסור בשימוש בעינויים מכל מיני סיבות. המדינות שהן...
סיבה עיקרית שזה לא הומני? למשל?
בגדול, כן. בגדול, כן, לדוגמה. המדינות שהן צדדים לאמנות האלה נדרשות לנקוט באמצעים יעילים כדי למנוע ולהפליל כל מעשה של עינויים בכל טריטוריה שבתחום השיפוט שלהן. זה הוביל גם לגינויים ציבוריים בינלאומיים של שימוש בעינויים לאחר המלחמה שצרפת נגיד הפעילה באלג'יריה בין 54-62. וגם על ידי הצבא היווני ב-1974-1967. הצדדים גם מחויבים להסגיר ולהעמיד לדין בשטחים שבתחום השיפוט שלהם כל אדם שחשוד בעינויים, ללא קשר למקום שבו העינויים התרחשו לכאורה. אז נגיד התקנה הזאת אפשרה לבריטניה לעצור את הרודן הצ'יליאני פינושה ב-1998. האום הקים ועדה נגד עינויים בשנת 2002. הגוף, זה בעצם גוף של מומחים עצמאיים לזכויות אדם שעוקבים אחרי יישום האמנה הזאת נגד עינויים בכל המדינות שחברות בה.
אני בטוחה שהם עושים עבודה נהדרת באיראן. עבודה נהדרת. עבודה מעולה. מעולה הם עושים באיראן.
יכול להיות שאיראן לא חלק מהמדינות שהן נמצאות חברות באמנה הזאת.
איראן
כן.
חלק מהאום.
בסיכויים שאיראן.
את יודעת מה האירוניה? האירוניה.
כן.
איראן נמצאת חלק מהוועדה לזכויות נשים באום.
המון זכויות. כל הזכויות לנשים זה באיראן. כל הזכויות. עצוב ומזעזע באותה.
ואף אחד לא חשב להעיף אותה משם. כאילו, פשוט שם עדיין.
כי יש להם הרבה דברים להגיד על זכויות אישה, כמו שאת צריכה להיות מחוסה מכף רגל ועד ראש, ושיראו לך בקושי את העיניים.
יש עוד כל מיני שטויות כאלה, שנגיד סין ורוסיה ואיראן נמצאים בוועדה לזכויות אדם ודברים כאלה. בגלל זה, כן. זה המדינות שמומחות, מומחיות לזכויות אדם, בטח. ככה שהם כל...
הם יודעות איך לקחת אותם.
כן, כן, והם כל הזמן מגנות את ישראל על הפרת זכויות אדם. איראן.
אם יש את מי לגנות. בסין.
שיש לה מחנות קורקשן למוסלמים. כן, המדינות האלה. ורוסיה, רוסיה כמובן, רוסיה.
מה אני אגיד לך? בכל מקרה, המעקב הזה שמנסים לעשות הוועדה הזאת של האום, נועדה לעודד שינויים וגינויים פומביים, במידה והשינויים האלה לא יושמו. החקיקה הקרואטית תואמת את המוסכמות שהוזכרו קודם, וגם שימוש לרעה אסור. יש חוק בחוקה של קרואטיה, סעיף 23, גם חוק נגד כל מה שקשור למה שאמרנו קודם, ועינויים וכל הדבר הזה. כל מעשה של סחיטה, סחיטת אמירות, וידועים, כל שימוש לרעה בהפעלת סמכות ציבורית נחשב לעבירה פלילית. עם זאת, בחור בשם איין קובין, מספר בספר שלו Cruel Britannia, a Secret History of Torture.
נשמע נהדר.
כן, אז הוא מספר בספר שלו שבריטניה אינתה בחשאי שבויים גרמניים גם לאחר מלחמת העולם השנייה ואחרי שהסתיימה. היא יצרה בתי כלא ללא חוק או חוקים למתנגדים קולוניאליים מקניה בשנות ה-50.
בטח, כן.
כן, הם שללו מכמה אנשים את הזכות להישפט. Good times. הם שללו מכמה אנשים את הזכות להישפט על ידי חבר מושבעים, באמצעות הקמת בתי משפט בצפון אירלנד, משנות ה-70 ואילך. בעצם כל הצהרה שהושגה בכוח, איום או כל אמצעי אחר שמשמש לסחיטת הודעה נחשב לראיה בלתי חוקית, תיאורטית.
כביכול,
ולמרות לכאורה. החוקים, כן, לכאורה. ולמרות כל החוקים והתקנות הרבות סביב הנושא הזה, כוחות משטרת וצבאות במדינות רבות ממשיכים להשתמש בעינויים, תוך משהו שהם קוראים לו המוצא האחרון. לפיו הם מאמינים שעינויים משמשים להשגת מידע חשוב, הם בעצם הרע במיוטו, אם בעצם הוידוי הזה ישמש למניעת אסון או רוע גדול יותר.
זה כבר
זאת אומרת, אם אני אצליח להוציא...
זה כבר שאלה פילוסופית.
כן, זאת אומרת, אם אני אצליח להוציא מידע מבן אדם דרך עינויים וזה ימנע אסון יותר גדול, אז כאילו זה הרע במיוטו, כביכול. רעיון עינויים מרוכז כזה בעל... רעיון עינויים מרוכז כזה בא לידי ביטוי במיוחד לאחר פיגועי 9-11 ב-2001, והדלפת תיקים מסווגים שחשפו בעצם את היחסים הבלתי אנושיים לאסירים בגואנטנמו ביי, מפרץ גואנטנמו, ואת בעצם הנקמה של חיילים אמריקאים באסירים בכלא עיראקי באבו גרייב. הקהילה הבינלאומית גינתה גם את הניסיונות של ממשלת ארצות הברית לאשר את השימוש בשיטת עינויים במים, כמו שאמרנו, ווטרבורדינג, בחקירת אסירים. ארצות הברית כמובן הכחישה את השימוש בעינויים.
כי הם כאלה נאורים.
כי ברור, אנחנו... כן, מתקדמים, נאורים, כן, תאורים ובתולים. לאחר שהשתמשו בו במשך מאות שנים בתהליכי הנישה והוכחות כאלה ואחרות בכל סוגי החברות והקהילות, מקהילות שבטיות ועד קהילות מאוד מתורבתות, היום מאוד קשה להצדיק את היעילות והסבירות של עינויים, מאוד קשה.
לא יודעת, זה עבד להם יפה בעיניים, זה נראה פרקטי.
מאוד פרקטי, אבל על אף הכל עינויים ומעשי הוצאה לאורג נוראים שבוצעו בפומבי לעתים קרובות, היו גם סוג של עזרה לאחרים, ולמרות שהם עשו את זה, הפשע עדיין נותר חלק קבוע מהטבע האנושי, אז כנראה ששיטות השפלה פומביות כאלה וענישה פומביות כאלה זה לא... היית מאמינה?
וואו, איזה הלם. באמת ציפיתי שזה שוקינג. יעבוד, ציפיתי שזה יעבוד, ואני מאוד מוכזבת עכשיו. כנראה הם לא השתמשו בשיטות עינויים הנכונות.
הם לא היו יצירתיים מספיק עדיין, בדיוק. שיחשבו על זה עוד קצת.
צריך להיות יצירתיים יותר.
איי, זה מה שהיה לי להגיד על עינויים. היה לי הרבה מה להגיד על עינויים.
תקופה יפה, תקופה שמח, יפה.
תקופה מדהימה. סך הכל שמח מאוד.
אני חושבת שזה... מה אני אגיד לך?
חושבת.
יש אנשים שזה הכיף שלהם.
לענות?
כן. ולמה לקחת את זה מהם? למה את שופטת?
חס וחלילה, אני שפטתי מישהו. זה האום שאמר שעשו. לא. אני אמרתי
שעשו. האום שאיראן חברה בוועדת זכויות נשים. ממש אני מאמינה לאום.
האום יודע.
ברור, כן.
כן, כן. תראי איך נשים עכשיו עושות מחאה, כמה הן חזקות באיראן עכשיו. איך הן מנסות להפיל את הממשל. זה כי הם מעצימים אותם מבפנים. זה לא כי מדכאים אותם. לא.
או שכי הם לא מענים אותם מספיק. שישמו בשקט.
שישמור. אלוהים שישמור ויעזור לכולנו. וואו.
אני לא יודעת, אני, יש לך הסבר אחר? כנראה, עינויים לא טובים
לא,
מספיק.
לא, חס וחלילה. כנראה שהעינויים לא טובים מספיק. תהיו יותר רציניים. זה המסקנה של הפודקאסט הזה. אם אתם רוצים לענות אל... מישהו, תהיו יצירתיים.
בדיוק, ואל תחלטרו. תבואו עם מכל הלב, עם נחישות.
באהבה.
כן. או שמענים באהבה, או שלא מענים בכלל.
אוי, אוי, אוי. צריך להגיד פה שאנחנו...
אנחנו ציניות, בבקשה. ציניות ודומו שחור.
אי אפשר לדעת, אנחנו עוד נעודד אנשים לצאת לרחובות פה.
לא, לא, לא. יש לה מספיק סיבות לצאת לרחובות, גם בלי הפודקאסט הקטן וה...
והצנוע שלנו.
כן, בדיוק, לא, לא.
והתאור והבתולים.
הכי חשוב תאור ובתולים.
אז תהיו זהירים, אל תנסו ווטרבוטינג בבית, לא. וגם לא את כל שאר הדברים.
אני לא ממליצה.
לא. תזכירו לבאבי בקבוצה, והיא תעלה את כל התמונות של כל המכשירי כיף חיים האלה, אם תרצו לראות איך אנשים היו נהנים בפעם.
חוויה בפעם. תקופה איפה הפעם?
תקופה.
זהו,
תהיו חזקים. ליטרלי,
אל תמותו.
אל תמותו.
כן. ביי.
אל תענו חברים.
ביי.
ביי.